טוב, שלום רבותיי, אנחנו בפרק ב', מוסר אביך פרק ב', פסקה א', בפסקה השנייה, בקטע השני. יש שני חלקים, לכאן הגענו. יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה, הכוללת תיקון כל המעשים והמידות כולם, עם הסדר הנאות להנהגה שלמה ונהדרת הרצויה מאת הבורא ברוך הוא. נקרא כמה שורות כדי לראות את התמונה. החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. דהיינו, השגת החוכמה וידיעת המידות, ענייניהן ותכונותיהן וגבוליהן, וכל התפשטות כוחותיהן, ואיך להשתמש בכל כוח ובכל מידה. אבל מלבד הידיעה, הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה. שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה הראשונה דרכי ההנהגה הטובה, מכל מקום הוא רחוק ממנה עדיין, מפני שלא הרגיל היטב את רצונו והכוחות הממוסקים מלשון מסך בגופו, שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. זה מספיק להיום, אבל רק כדי לראות את ההמשך של התהליך, אז נקרא עוד טיפה. על כן צריך ליישב דעתו הרבה ולהשקיט את מידותיו, ולהשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו ופורץ אותן, ומכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי, שמקעקע את יסוד בניין הנפש כולו. ובכל אלה ירגיל עצמו בהשקפה חזקה וחוכמת אמת, בכל דרכי התיקון, שיראה בעין שכלו כפי מה שיאות לתכונתו. כי לפעמים צריך להרגיל עצמו לחזק מידותיו שיוכלו להתקיים בטהרתן וקדושתן גם בעוסקו עם בני אדם ודרכי העולם, והכל יעשה למען דעת השם והוא זו. טוב, אז בואו נתחיל לפרק את הדברים. קודם כל, מה ראינו עד היום? אני מסכם ממש בקודים. התורה היא סם, והתכונה של הסם שיש בו ריכוז אנרגיה, והריכוז הזה הוא נסתר. ובהתחלה המפגש עם הסם הוא מפגש מריר, אבל בגלל שהוא מפגש אמיתי, הנפש רוצה. ואדם שחושב שהתהליך יהיה שלום שלום, אז הוא קרוב אל המכשול. ולאט לאט מתחיל תהליך התמתקות. וההתמתקות של הסם היא א', כי הוא באמת מתוק, ב', כי באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. כלומר, היות ואנחנו יודעים לאיזה עתיד אנחנו שואפים, אז גם אם בהווה כרגע מסובך, יש לנו את הכוחות להתמודד עם המורכבות של ההווה. ולאט לאט התהליך שאנחנו עוברים מגלה את המתיקות של הסם, אבל השינוי או השכלול הוא קשה. כי כל שינוי הרגל הוא תהליכי, הוא הדרגי, והוא משברי. ובפרט שהתרגלנו לדברים שהם קשורים לדמיון, שהם קשורים למידות מקולקלות, שהם קשורים לתאווה וכו', אז ודאי שאין ספק, כמו שהרב אומר, קוצים ודרדרים יצמחו כאן. לכן השינוי הזה הוא שינוי מורכב, הוא שינוי מסובך, ולכן כל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, אז הוא בהזיה, הוא בדמיון. זה פחות או יותר מה שראינו. עכשיו, הרב כבר מכניס אותנו לצדדים היותר עמוקים של התיקון. אז אומר הרב, יש שני חלקים. חלק אחד זה השכל, כמעט. השכל לבדו כמעט. חלק שני זאת העבודה. אז נשתמש במילים של הרב. א', הבנה, השגת חוכמה, ב', עבודה. אבל מלבד הידיעה הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה. יש ידיעה ויש עבודה. בואו נתחיל ברשותכם בידיעה. אז נחזור שוב. יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה, הכוללת תיקון כל המעשים והמידות כולם, כלומר שאדם מתקן את כל רבדי החיים שלו בגוף, הנפש וכו', עם הסדר הנאות להנהגה שלמה ונהדרת הרצויה מאת הבורא ברוך הוא. החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. דהיינו, השגת החוכמה וידיעת המידות, ענייניהן ותכונותיהן וגבוליהן, וכל התפשטות כוחותיהן, ואיך להשתמש בכל כוח ובכל מידה. אני רוצה להסביר את המשפט הזה דווקא מהספר שלו. אנחנו חיים בעולם שהוא מורכב, אם אפשר לומר, משלושה חלקים. יש קצוות ויש אמצע. נכון? בכל נושא, בכל עניין. יש מצד אחד כוח של הפרזה, כוח של הרחבה, כוח שהרחבה הזאת הרבה פעמים מופרזת מדי, מה שנקרא לו יתר, מותר, ויש הקצה השני שהוא מיעוט, שהוא צמצום, שהוא חסר. כך העולם שלנו בנוי. העולם שלנו בנוי שבכל נושא, בכל עניין, ישנם כוחות שמושכים אל המותר, וישנם כוחות שמושכים אל החיסרון. ובכל, בתווך שבין כל שני קצוות, יש אמצע. האמצע הוא הממוצע שהוא לא פשרה בין שני הכוחות, אלא הוא כולל את שני הכוחות. כלומר, מידת הענווה שהיא האמצע בין היתר של הגאווה והחסר של שפלות הרוח, היא לא פשרה, כלומר לא גאווה ולא שפלות רוח, אלא היא גם גאווה וגם שפלות רוח. עכשיו, כמובן שהאמצע הוא לא אמצע כמותי. כלומר, זה לא שציינו שהוא ציר מ-0 עד 100, ועכשיו האמצע הוא 50. ברור שלא. אלא מדובר על אמצע איכותי. מדובר על אמצע שהוא אמצע רעיוני, שהוא אמצע אידי. לכן, אם הזכרנו למשל את הדוגמה שאמרנו עכשיו, אז תלמיד חכם אומר את הגמרא, צריך שמינית שבשמינית שבגאווה. ואם נאמר ששמינית שבשמינית זה 1/64 וזה לא נכון לומר את זה, רק כדי להסביר, אז אם היינו מציירים סקאלה של מ-1 עד 64, איפה נמצאת מידת האמצע הנקראת ענווה? ב-1/64. כלומר, 63/64 שפלות רוח, 1/64 גאווה. זה יקרה מידת האמצע הנקראת ענווה. לכן כשהרמב״ם מדבר על ממוצע, הוא מדבר על ממוצע שהוא כולל את שתי הקצוות, ולא ממוצע שהוא פשרה, כלומר, אי שימוש בשני הקצוות. זה יסוד גדול ברמב״ם. הבינוני של הרמב״ם שכולנו אוהבים לצטט, אל תהיה קיצוני, תהיה ממוצע, זה לא ממוצע שחושבים היום. זה ממוצע כולל, זה לא ממוצע מתפשר. הפוך בדיוק. עכשיו נתקדם אלינו. כשאנחנו מדברים על אמצע, אפשר לקרוא לזה במילים אחרות, מידה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעל למידות. הוא לא קשור למידות בכלל. אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין לו סוף. הוא מעל הסוף, הוא מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא לא קשור למידה, מידה מלשון מדידה. אין לקדוש ברוך הוא שיעור, אין לקדוש ברוך הוא קצבה. הוא מצד עצמו מעבר למידות. אין לו מידות. מצד עצמו. אלא מה? שבעולם שלנו הוא מתלבש בכל מיני מידות. והתפקיד שלנו זה בעצם למידות האלה קוראים חכמים הנהגות. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בכל נושא, בכל עניין, בכל זמן, בכל מקום, לפי המידה הנכונה. עכשיו בעצם כל עבודת השם היא דבר אחד. בעצם. קודם כל, בשלב הראשון של השכל, הכרת הדברים ברמה השכלית, מה שהרקן הרב קורא ידיעה, קודם כל, זה להכיר את מידות הבורא. אני אתן דוגמה שהזכרנו אותה פעם. חז"ל אומרים, מביא הרמב"ם להלכה, שכשהקדוש ברוך הוא היה בהר סיני, אז הוא היה כשליח ציבור עטוף בטלית. התגלה לישראל כשליח ציבור עטוף בטלית. כשהוא היה בים סוף, אז הוא התגלה כגיבור מלחמה. עכשיו תחשבו, בואו נחשוב ביחד, מה יקרה אם את התכונה הראויה להתגלות בים סוף, הקדוש ברוך הוא היה מגלה בהר סיני. ואת התכונה האמורה להתגלות בהר סיני, הקדוש ברוך הוא היה מגלה בים סוף. מה קורה? לא היה מעמד הר סיני ולא היה קריאת ים סוף. כמשל. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא מעבר למידות. אבל בעולמנו שלנו, ביחס אלינו, הוא מתגלה במידות. ולכן כל התורה כולה זה הכרת מידות הבורא. כלומר, להכיר כיצד הבורא אינסוף, מתגלה בעולמנו הסופי, בכל נושא, בכל עניין, לפי המידה הנכונה. שלא יהיה מצב שאני אחשוב שהוא מתלבש, מודד מידה אחרת, ואז אני אגיד מה הוא רחום בנושא הזה. אף הוא רחום, אבל בנושא הזה הוא לא רחום. בנושא הזה הוא דווקא נוקר, הוא לא רחום בכלל. לכן להפך. כלומר, כשאנחנו מדברים על מידות, מידות זה לא רק עבודה מוסרית. מידות זה, אם אפשר לומר, המקצוע היותר מדויק שבתורה. לא רוצה להתפזר. זה תורת הסוד. שמות הבורא, השמות של הקדוש ברוך הוא, זה בעצם המידות שהוא מתלבש בהנהגותיו את העולם. יש לו שם שבו הוא מתגלה במצב מסוים, בזמן מסוים, במקום מסוים, והשם הזה נקרא א', ויש לו שם אחר, שאז הוא מתגלה ב'. כלומר, עבודת המידות היא עבודה מדויקת. כלומר, כל העבודה הרוחנית שלנו זה קודם כל ההכרה השכלית, מה אין מידותיו. כלומר, איך הוא מתלבש, איך האינסוף, איזה לבוש סופי האינסוף מתלבש ביחס לנושא פלוני, ביחס לזמן אלמוני. זה בעצם נקרא מידות. הוא מעל המידות, אבל הוא מתלבש אלינו במידות. לכן הידיעה שהרב מדבר עליה, זה לא רק, אמנם אנחנו בספר מוסר, מוסר אביך, אבל זה לא רק ברמה המוסרית של מהו רחום, אפתה רחום וכו'. זה משהו, זה הרבה יותר כולל, זה כל התורה כולה. השגת החוכמה וידיעת המידות, המידה שבה הקדוש ברוך הוא מודד את עצמו בכל עניין, בכל זמן, א', ההגדרה של המידה. מה היא בכלל המידה הזאת? נקמה. מה זה נקמה? אכזריות. מה זאת אכזריות? רחמים. אהבה. ביישנות. מה הן המידות האלה? קודם כל, הגדרה. אחר כך, התכונות שלהן. הרי כל מידה יש לה תכונה. יש לה אופי. אחרי זה הגבול. איפה המידה הזאת נגמרת? איפה המידה הזאת מדודה? באיזה גבול היא מדודה? למשל, יש מידות שהרב קורא להם בהמשך המאמר הזה, יש מידות שהן מידות מצרניות. למשל, אחריות, אדם שחמוש במידת האחריות, ביחס לגאווה. אולי נגיד מילים שיותר קשורות אלינו, ביטחון עצמי ביחס לגאווה. ביטחון עצמי זה א' ב'. אדם צריך להיות עם ביטחון עצמי. יש לו ביטחון בעצמיות האישיות שלו, בעצמיות הכוחות שלו. אבל איפה הגבול ביחס לגאווה? או למשל, ענווה ביחס לעצלות, ביחס לעצבות. איפה הקו נמצא? אז אנחנו חייבים להכיר את הגבול. איך אותם הכוחות מתפשטים? ואיך להשתמש באופן מעשי בכל כוח ובכל מידה? כלומר, זה לא קשור רק לעניינים של מידות מוסריות. כל העולם שלנו הוא בעצם מידות הבורא. ואני חושב, אחת הטעויות הפטליות שלנו, זה שאנחנו לומדים תורה בצורה לא נכונה, ואז אנחנו כביכול מגלים איזשהו, נקרא לזה, סוג של מידות מסוים של הבורא, ואז אנחנו מלבישים את המידות האלה בכל נושא, בכל עניין, בכל מצב, בכל זמן, ואז מגיעים לכישלונות. איך אנחנו יכולים להתלבש בזמן מלחמה, כשאנחנו צריכים להתלבש במידת המלחמה של הבורא, שהיא מידה שכוללת כמה מידות, איך אנחנו יכולים להתלבש במידת השלום? מה שאנחנו קוראים שלום. זה חוסר הבנה. וכן להפך. כמשל. ולכן הנקודה הזאת של הידיעה, החלק האחד תלוי בשכל, תלוי רק בשכל לבדו כמעט.
למה כמעט?
מילה, שאלה יפה, חשובה מאוד. תכף נגיע למה כמעט. שאלה חשובה מאוד. גיא, שאלה חשובה מאוד. תכף ניגע בזה. מה זה הכמעט הזה? הרב מדויק פה. הכמעט הזה הוא חשוב מאוד. תכף נראה. החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. דהיינו, השגת החוכמה וידיעת המידות, ענייניהן, תכונותיהן וגבוליהן וכל התפשטות כוחותיהן, ואיך להשתמש בכל כוח ובכל מידה. רבותיי, לאן אני חותר? אני חותר לאיזושהי נקודה. למה אני חותר? אני חותר לזה. שהרבה פעמים, אם אנחנו נחזור רגע לספר, לכותרת, שנקראת מוסר אביך. עכשיו בואו נדבר במושגים שלנו. תהיה אדם מוסרי. כל אחד מאיתנו רוצה להיות אדם מוסרי. מה זה אדם מוסרי? אדם שמידותיו טובות, מידותיו מתוקנות. נראה לנו הרבה פעמים שתיקון המידות הוא איזשהו תהליך נפשי שאדם צריך לעבור, שהוא לא קשור ללמידה. הוא לא קשור לידיעה. הוא לא קשור להשכלה. מה זה קשור? מה קשורה עבודת הנפש שלי לחוכמה? דוגמה פשוטה. מישהו הרגיז אותי, עצבן אותי. אני אומר לעצמי, תעבוד על המידות, אל תחזיר. אל תחזיר בהקעה, אל תחזיר בפה, בדיבור, אל תחזיר אפילו באיזה זעזוע שגורם אצלך איזשהו חוסר של ציבות וחוסר עמדה. נראה שזאת איזושהי עבודה נפשית. אדם צריך לעבוד על הנפש שלו. אבל מה זה קשור לשכל? זה בכלל לא קשור לחוכמה. עד היום הייתי אדם כזה שהוא מגיב, מובל ולא מוביל. כלומר, מישהו פגע בי, אז אני ממשיך את הפגיעה שלו על ידי שאני פוגע בו יותר חזק. אבל ופתאום מתברר פה שזה לא נכון. שכדי שאני באמת יהיה אדם כזה שמתוקן במידותיו, אני צריך ללמוד. אני אומר את זה במילים אחרות. לימוד אמונה זה זה. לימוד אמונה זה הכרת מידות הבורא. והכרת מידות הבורא בכל נושא, ובכל זמן ובכל מקום. והכרת המידה לפי הערך. והזהירות לא, אם אפשר לומר, לא לזייף בין המידות. כלומר, מידות שהן מצרניות, משיקות זו לזו, לא להתבלבל ביניהן, לדעת בדיוק את הקו, את הגבול. ואז מהו רחום? לפי המידה המדויקת. גם בהגדרה, וגם אחרי זה בהופעה שלה. כך אתה רחום, אבל בדיוק לפי המידה. זה מדע מדויק. זה לא מדע בערך. אני רוצה אולי להגיד את זה בצורה אחרת, הזכרנו את זה פה פעם בשיעור, אבל אני חושב שהכי קל לי להסביר את זה ככה. אני רוצה רגע להסביר את זה, ממקום אחר. אני לא יודע אם מישהו היה פעם בעירייה, אבל בעירייה יש כל מיני מחלקות, נכון? בעירייה, נגיד עיריית ירושלים, יש הרבה מחלקות. יש מחלקה שאחראית על התעבורה. יש מחלקה שאחראית על, על החינוך. יש מחלקה שאחראית על הניקיון. בעירייה. נכון? יש מי שאחראי על התנועה, רכבת, כמשל. יש מי שאחראי על כל מערכת החינוך. יש מי שאחראי על הניקיון. וכל זה הדרך, אנחנו מבינים מה אנחנו מדברים. עכשיו, כמובן שכל מחלקה יש לתתי מחלקה. יש גוף שאחראי על הרכבות, יש גוף שאחראי על התחבורה הציבורית. תחבורה הציבורית, יש גוף על האוטובוסים, יש גוף על המוניות. וכל זה הדרך. ואז הם מחולק לשכונות, וכל זה הדרך. לכן הבניין של העירייה הוא בניין גדול, שיש בו הרבה מאוד חדרים והרבה מאוד קומות. רק כמשל להסביר, נגיד קומה אחת זה קומת הניקיון, מחלקת ניקיון. קומה שנייה, מחלקת החינוך. קומה שלישית, מחלקת התעבורה וכולי זה הדרך. וזה מחולק לחדרים. אז נגיד סתם כמשל, יש בעירייה 1,000 חדרים. בסדר? עכשיו אני גר בקומה מעירי 4, ויש לי בעיה עם הצנרת המרכזית שמובילה את המים לבניין שלי. ונגיד אני ועד הבית. ואני רוצה שיתפלו לי בזה. אז מה אני עושה? מברר בעירייה לאיזה מחלקה אני שייך. כנראה אני גם מחלקת, לא יודע אם יקיון, נגיד מחלקת אינסטלציה? איך נקרא? מחלקת מים. אוקיי, מחלקת מים. בסדר? מחלקת מים. ואז אני מתחיל לברר, רגע, עם מחלקת מים, מים זה הרבה דבר. הם מים מנטורה, זה כולל הכל. יש הרבה צדדים במים, הפיזיים. אז בואו, במה בדיוק, סתימה בצנרת, לאיזה גוף זה שייך? זה שייך לגוף שמטפל בבעיות, בסדר. אבל יש הרבה בעיות שקשורות למים. זה בעיות בצנרת, בסדר. ויש הרבה שכונות בירושלים, זה קירת משה. כן, אבל יש הרבה רחובות. ואז בסוף הגעתי, שאם נגיד הקומה המטפלת במים מקומה מספר 4, ובקומה הזאת יש 100 חדרים, אני צריך חדר 97. ובחדר הזה יש 3 מזכירות, שכל אחד מטפל בדברים אחרים. אחד מקבל את הפרסים, השנייה עונה לאימיילים, והשלישית שותה קפה. אז אני צריך לדעת למה אני שאלה. עכשיו תחשבו, אחד מגיע לעירייה. מגיע שם לקומה הראשונה. בקומה הראשונה אמרנו, זה מחלקת ניקיון. נגיד. נכנס לחדר הראשון, חדר מספר 1. מתחיל להתנפל על המזכירה. יש לי סתימה, תעשו עם זה משהו, זה לא יכול להיות, אני משלם ארנונה. אחרי שהוא גמר להתנפל נרגע, מה אתה רוצה, אדוני? שתפלו לי בבעיות. מה הבעיה שלך? סתימה בצנרת. התבלבלת, לקומה 4. עולה לקומה 4, חדר מספר 1. מה הבעיה שלך, אדוני? איפה אתה גר? אתה בין חדרים 50 ל-70. בקיצור, מה אנחנו מבינים? שכדי שאנחנו נגיע לאדם שהוא מטפל בבעיה, אנחנו צריכים להיות מדויקים. עד לכאן המשל, אפשר גם בגן להבין את זה. עכשיו נגיע לרמת תורת הסוד. בדיוק אותו דבר הקדוש ברוך הוא. להבדיל אלף אלפי הבדלות. כלומר, הקדוש ברוך הוא אינסוף. הוא אינסוף. האינסוף הזה זה לא אין. זה לא אין. זה היש היותר יש. זה הכולל היותר כללי. אז אין סוף, כי יש את הכל. זה היש הכולל. עכשיו, היש הכולל הזה הוא כולל את הכל. אז נצייר ציור רק בשביל ההפשטה. הוא כולל אין ספור צדדים, אין ספור מידות, הוא אין סוף. לא אין ספור, אין סוף. כל מידה אלוקית יש לה שם. יש לקדוש ברוך הוא 613 בחינות שמתגלות באופן כללי ב-613 שמות, שמתגלים באופן כללי ב-613 הנהגות, שמתגלות באופן כללי ב-613 מצוות, שמתגלות באופן כללי ב-613 זוויות של הנשמה של האדם ישראל, שמתגלות באופן כללי ב-613 צדדים בגוף הישראלי, וכולי עד הדרך. וכל אחד מהם מתפרט, ומתפרט. עכשיו, כשאנחנו מתפללים מהקדוש ברוך הוא, למשל, יש לי בעיה ברפואה. אדם חולה. נו, אז שאני הולך לעירייה, אני מחפש מחלקת רפואה. נכון? אותו דבר כאן. יש לקדוש ברוך הוא שם, שהשם הזה הוא מבטא את ההופעה האינסופית שהיא על מידות, היא מופיעה במידה הנקראת רופא חולה עמו ישראל. יש לקדוש ברוך הוא שם. שם של התגלות הנהגתו המידותית בתחום, נקרא לזה, רק בשביל להסביר, הרפואה, הבריאות. עכשיו, אם אני בא לקדוש ברוך הוא בתפילה, ומדבר אליו בשם אחר, אני פונה אליו בשם לא כמידת הבריאות, אלא השם, נגיד, במידת קיבוץ הגלויות. מה תגיד לי, מה תגיד לי המזכירה? מה אתה רוצה? אני לא כתובת. אני מתפלל על קיבוץ גלויות, ואני משתמש בשם שהוא מתגלה אלינו פה בבריאות. זה לא ממין הנושא. אם ככה, קטסטרופה. כלומר, יכול להיות שהתפילות שלנו על הפנים. אנחנו בכלל לא מכוונים. אני, כשאני מכוון, אני יודע מה, מלך המשפט, הקדוש ברוך הוא השיב השופטינו כבראשונה, בכלל כיוונתי להשם שהוא משפיע פרנסה לעולם. אז מה עושים? בקלים מחפשים. מה עושים? זה תשובה או שאלה? שאלה עוד מעט, רגע שנייה. אז מה עושים? לא, אל תהיה באשליה. זה כל תורת הסוד, מה שאמרנו עכשיו. כל תורת הסוד זה שמות הבורא. כלומר, השמות, שהן בעצם ההנהגות, שהן בעצם המידות המדויקות, מידה מלשון מדידה. המידות המדויקות להופעת השם בארץ בכל נושא. אז מה עושים? הקדוש ברוך הוא עשה את המחסד גדול. נחזור למשל העירייה. ראש העיר חשב על הבעיה הזאת. אבל תשמע, אני מפחד שאתה תתחיל להתברבר פה במגדל הזה. מה עשה? שם בכניסה, לא שלט, אדם, קוראים לו שליח. שם בכניסה שליח, אמר, אני הכתובת לכל הדברים. תן לי את הבעיה, אתה, יש לך בעיה שקשורה לניקיון בשכונה שלון אלמוני. בבקשה, תן לי את המכתב. תפנה אליי את הפקס, אני אקח את המכתב הזה, יעלה קומה 4, חדר 97, אמסור למזכירה, רותי את המכתב. זה מה ש... כן, רוצים לעזור לנו בעירייה, אבל הייתה קורת אחת. ככה צריך להיות. מה הקדוש ברוך הוא עשה? אמר, יש שם אחד, שהוא השם שכולל את כל השמות שלי. והשם הזה, אתה תתפלל לשם הזה, ואני כבר אמצא, יש לי את השליחים שלי, אני דרך השם הכללי הזה יעביר לשם המדויק. עכשיו, אם יש פה ספרדים, ונראה לי שיש פה כמה. בוא נדעת, דבר מאוד מעניין. לא חסרנו לב לך. אינטרנט רואים, אני לא יודע אם רואים. תקשיבו, ברכת האל הקדוש, סתם דוגמא התפתחתי. מה כתוב פה מבחינת האותיות? תגיד רק את האותיות, אבל כמו שצריך להגיד האותיות. י' ק' י' ק' ו' ק'. כלומר, שם השם כתוב זה י' ק' ו' ק'. נכון? עוד י', עוד ה', עוד ו', עוד ה'.
איפה יש
שם? רק רגע שנייה. לא לפני בתוכה. יש גם ניקוד, אתה רואה?
מעל היוד מה יש? כולם קוראים לזה המלוכה. מתחת להם מה יש? צרי. מתחת לבא, קמץ. מתחת להי, צרי. אז אם ככה, אז כתוב יוהבה. נכון? עכשיו, כדי שאנחנו נפנסים קצת יותר, ברוכה הבאה, אתה חונה לאדם דה. איזה אותיות כתוב? ברוך אתה השם. איזה אותיות כתוב? אותו דבר, יהודי ובי. מה הניקוד? מתחת ליהוד? לא שומע אותך, מתחת ליהוד. אתה מדבר עכשיו כבר על עולם, אתה יודע מה זה? מדבר עם גמר. עלית לשידור? האות יהוד מה כתוב? פתח. עוד אי? פתח. עוד בב? פתח. יוטה? עוד אי? פתח. אז איך קוראים את זה? יהבה. מכן זה הדרך. רגע, לא סיימנו. עכשיו, בתוך האות, בתוך שם השם, יש עוד משהו. אתה רואה את הצירוף? כן? נגיד, בעל הקדוש מה כתוב? י' א' ה' ו' ד' ו' י' א' ה' ד' ו' נ' ה' י'. נכון? ואותו דבר פה בפעם שם. עכשיו יש לי שאלה, ולענות כמו שצריך לפי הלכה. כשאני אומר, ברוך אתה, השם האל הקדוש, איך אני אומר את שם השם? איזה שם? אדנות, נכון? אני לא אומר שם השם. אני לא אומר יו"ד כו"ד, כי אני לא אומר את הניקוד. אלא מה אני אומר? אדון. כלומר, ברוך אתה, אדון. כלומר, סיכום. יש כאן, הנה כאן הכניסה לידיעה. כאן יש אדם שהוא אומר, אתה תגיד שם אדון. והאדון הזה יהפוך את שם האדנות שלך, וייצור את הצירופים הנכונים כדי שזה יגיע למחלקת הניקיון, לחדר שאתה צריך. איזה חסד הקדוש ברוך הוא עשה איתנו. לכן היינו מתפללים לו לעניין לגמרי. בכלל לא בכיוון. עכשיו למה אני אומר את כל זה? מה זה קשור מוסר אביך בכלל? אז זה בדיוק הנקודה. אם אנחנו מבינים שהמידון של הבורא זה צורת ההתלבשות שלו אלינו בעולם שלנו, אז אני צריך לדעת כיצד הוא מתלבש. עכשיו, היות ולא תמיד אני יודע לזהות את צורת הלבוש בצורה מדויקת, קרי, אני לא מכיר את המידה של המידה, א' לא יודע איזה מידה, וב' לא יודע את המדידה המדויקת של המידה, אז מה הקדוש ברוך הוא אמר? אני אתן לך כותרת כללית, ותן לי כבר לעשות את המלאכה. עכשיו, בואו ניקח את כל זה לרמה שלנו. עד לכאן התפלצפות. עכשיו ברמה של החיים. ברמה של החיים ממש. אם אנחנו אנשים אלוקיים, שאמורים לגלות את השם בכל נקודה, בכל זמן, בכל עניין, לפי הערך המדויק, יש אפשרות להגיע לזה בלי ללמוד את זה? נא לענות לי.
לא.
לא. זה סתם שטחיות, זה ילדותיות. אפשר להגיע לתיקון מידות בלי תיקון השכל?
לא.
לא. זה כל כך פשוט עכשיו. איך אפשר להגיע לתיקון מוסרי אם אתה לא יודע את ההגדרה מה זה מוסר, מה הם המידות המוסריות, מה המידה של כל מידה, מתי זה מופיע, מתי אסור שזה יופיע? אנחנו יכולים להיות אנשים חד ושלום שבמקום לגלות את השם כגיבור מלחמה, אנחנו מגלים אותו כשליח ציבור, ולהפך. לכן שכאן הרב אומר זה נקודה מרכזית מאוד. ולכן מי ששם לב, הדגשנו את זה. הדגשנו את זה בפעם הקודמת או לפני קודמת. הפסקה הזאת נקראת הדרכת השכל והרצון. זו כותרת המשנה. והכותרת של הפרק סידור כוחות הנפש. הייתי מצפה שלכאורה סידור כוחות הנפש, לסדר את כוחות הנפש, מה זה קשור לחוכמה? זה קשור להתפעלויות רגשיות, לתחושות, לאינסטינקטים, קוראים לזה לאינטליגנציות רגשיות. וכולי על זה הדרך. לא, הדרכת השכל. אם לא לומדים תורה, אם לא לומדים אמונה, אין סיכוי להצליח במערכה. אין סיכוי, ולכן כל הבלבולים. כל הבלבולים של החברה היום, לא רק היום, אבל גם היום, כל הבלבולים נובעים מחוסר ידיעה, מחוסר לימוד. ולצערנו הרב, גם אדם שהרבה פעמים לומד בבית המדרש, גם הוא לא יודע. כי הוא לא לומד את זה.
מה רצית, יוסף? שכח. כן. 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 אתה רוצה לומר משהו? כן.
הבלבולים בחברה הם באים בחוסר ידיעה על מה?
חוסר ידיעה, תופעת הבורא. בכל עניין. זה פשוט מאוד. דרך אגב, הבלבולים האלה הם גם בלבולים אישיים. כלומר, אם האדם לא יודע איך הבורא מופיע בו בכל רבדי החיים, אז הוא מבולבל. זה מאוד קל לברוח לבית המדרש, או להבדיל, מאוד קל לברוח לחברה ולחומריות שבה. כי אז אתה חי שחור לבן. אבל זה לא הופעת הבורא בכלל. כן.
כן, כן, כן,
זה הכוונה. אצל הקדוש ברוך הוא שכל, רצון, מידה, זה אותו דבר בדיוק.
השכל זה בעצם האדון הזה?
עוד פעם, שכל זה? לא, לכן הרב אומר כמעט. אי אפשר בשכל לבד. שכל לבד זה דיסק של מחשב. שכל לבד זה... האדם והופעת הבורא, שאחד מהם היא הופעה של שכל, היא לא הכל. זאת אומרת, לא יכול להיות שהאדם ייכנס לבית המדרש, בואו נדבר במושגים שלנו, אדם יבוא למכון מאיר, ויגיד, אני באתי ללמוד את מידות הבורא. אוקיי, יופי, שלב, תלמד. למדת, כן, הבנת, כן, יופי, נו, מה עכשיו? למדתי. זהו, אני יודע. נו, ומה עכשיו? זהו, אני יודע. אתה רוצה לעשות לי מבחן? בבקשה. 120. קיבלתי בונוס. ומה עכשיו? אם אין עבודה, כלומר, אם אנחנו לא מגלים את המידה האלוקית על ידי עבודה, כלומר, אם אנחנו לא מגלים את השכליות, נקרא לזה ברצוניות המעשית, אז מה עשינו פה? לא מספיק לשבת בפקולטה לענייני מידות הבורא. צריך שהמידות האלה יופיעו בנו, יופיעו בחיים. כפרט וככלל. לכן זה כמעט. לפעמים אדם יכול לבוא לבית המדרש באיזו אווירה שהוא כביכול עושה סדר במחשבות המבולבלות שלו. לא, זה טעות חמורה. הוא עושה סדר בהופעת השם שבקרבו ובעולם דרכו שעוברת דרך הבניין השכלי שממילא תופיע בבניין המעשי. ברור, זה הסדר, כן.
כן, אבל הרב כבר חילק. הוא אמר, יש שני חלקים בלימודי העבודה שלו. חלק אחד,
כמו שכל,
החלק השני, בעבודה,
אבל... חלק אחד כמעט, אתה בעצמך שאלת.
כן, אבל למה אחרי שהוא חילק את זה לשני חלקים, אז הוא אומר כמעט?
עוד פעם. יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה, הכולל תיקון כל המעשים והמידות כולם, כלומר, צריך לתקן את המעשים זה הגוף, את המידות זה הנפש, עם הסדר הנאות שלא רק קשור למידות ומעשים הנקראות מצוות, הנקראים מצוות, אלא כל ההנהגה של הפרט ושל הכלל, להנהגה שלמה ונהדרת, הרצוי המת הבורא ברוך הוא. החלק האחד, תלוי רק בשכל לבדו כמעט. למה כמעט? כדי שלא ניתן את הטעות שהרבה פעמים אנחנו טועים. שאם אנחנו יודעים, אז כביכול אנחנו שם. אני אספר סיפור כדי להסביר את זה. אספר סיפור. פעם אחת היה אדם עשיר, שבנה מפעל גדול, וזה סיפור אמיתי אני חושב. זה כתוב בספרי חסידים. והיה לו חלום שהילדים שלו ימשיכו את מה שהוא התחיל במפעל וכו'. יום אחד הגיע הבן הגדול, הבכור שלו אני חושב, הגיע אליו, אמרו, תשמע אבא, החלטתי ללכת ללמוד תורה. היה אבא, משפחה, יראת שמיים, אבל אנשי מעשה. טוב. אומר הבן לאבא, אבא, החלטתי ללכת ללמוד תורה. אמר לו, אבא, מה השתגעת? את כל המפעל הזה בניתי בשבילך. מה אתה הולך עכשיו לישיבה? אבא, אני רוצה ללמוד תורה. טוב, הלך ללמוד תורה. אחרי תקופה, אולי שנה, שנתיים וכו', חוזר. שלום, בני היקר, ברוך הבא. מה למדת בישיבה? אומר, למדתי שיש אלוקים. התחיל האבא לצחוק בפרץ צחוק. קרא לה משרתת לשפחה בוי בוי. יש אלוקים או אין אלוקים? אמרה משרתת, יש אלוקים. אמר לו הבן, אבא, היא אומרת שיש אלוקים. אני יודע שיש אלוקים. עכשיו, זה לא יודע של שכל. זה יודע של חיים. אפשר להסביר את מה שאמרתי עכשיו? אי אפשר להסביר.
כמעט, זה החלק השני.
הכמעט זה שכשאנחנו ניגשים לבית המדרש, כשאנחנו ניגשים לכיתת אמונה, ללמוד, הרי אנחנו עכשיו מפעילים את השכל, נכון? מה שנפגש עכשיו בינינו זה השכלים שלנו. אתה זוכר שאתה בגוף? אני תמיד נהנה להגיד את המשפט הזה. אתה זוכר שאתה בגוף? לא. היית רעב, עייף אולי לפני כן. שכחת, לא שמת לב. עכשיו השכלים שלנו מדברים, נכון? לא הזקן שלנו נפגש, השכל עכשיו מדבר, נכון? אבל אם אני ניגש לבית המדרש כשאני עוסק בשכל, ואני חושב שכרגע אני עוסק רק בשכל, ולא מבין שהשכל הוא איזושהי התחלה קריטית, יסודית, חשובה ביותר, אבל התחלה שאחריה תבוא עבודה, כי לא כל מה שאני אכיר בשכלי, הוא אחרי זה יופיע בחיים המעשיים שלי באופן מיידי. המעבר בין החוכמה לבין החיים הוא מעבר קשה. לא כל מה שאני מכיר בשכלי, אני עושה בפועל. למה לא? למה זה לא פשוט? השתכנעתי, ממילא, זה משפריץ ממני. לא? לא משפריץ. המעבר בין החוכמה לבין הלב הוא מעבר קשה. ולכן נדרשת אחרי זה עבודה. אדם שבא לבית המדרש, אני אומר עכשיו דברים חריפים, אדם שבא לבית המדרש ולא מוכן להיכנס למסלול של עבודה, וחושב שהוא בא לקלוט אינפורמציה כדי לסדר לעצמו את השקפת העולם, ולא מבין שהמציאות הזאת של השקפת העולם שנקנית בשכלו, כדי שהיא תהיה באמת בחיים שלו, תופיע באמת, הוא צריך לעבוד תהליך, לעבור ולעבוד עבודה קשה ביותר, שבדרך יהיו בה משברים. תראו מה הוא כותב כאן, איזה דברים. להשקיט את מידותיו, ליישב דעתו, להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל אותו, שלא יתפעל יותר מדי. יש פה הרבה פרטים, הרבה עקרונות. צריך לשלם פה איזה מחיר. אם הוא לא מוכן לעבוד, חבל על הזמן. מה באת לפה, להיות עוד דיסק של מחשב? תתבגר. אני מדבר אל עצמי כרגע. באנו לעבוד, העולם שלנו הוא עולם של עבודה. הוא לא עולם של ידיעה. הוא עולם שהעבודה עוברת דרך הידיעה. והיא חייבת לעבור דרך הידיעה. אז מצד אחד לא נהיה, נקרא לזה, לא נהיה אנשים שחושבים שההתפתחות הרוחנית, הערכית שלהם, היא תוצאה של איזושהי התלהבות רגשית, התלהבות נפשית. ומצד שני, גם לא יכול להיות שאנחנו נחשוב שעבודת השם שלנו נגמרת באיזה שהם הכרות שכליות שעשינו סדר. יש לנו הכל בהגדרות, הכל מסודר, יש לנו טבלאות. לכל קושייה יש תירוץ. אתה מכיר את האנשים האלה? שהם מבסוטים, כל מה שמישהו שואל אותם, יש להם תשובה. אני איש אמונה. יש לי תשובה לכל קושייה. כתבתי ספר שוט, 1,500 דפים. זה לא נקרא אמונה. זה נקרא, נקרא לזה, אינפורמציה. חשוב מאוד, אבל זה לא זה. לכן זה כמעט. כדי שבראשית הדרך הגישה הבסיסית היא תהיה שזה לא שכל. זה שכל של עבודה. זה מה שהוא כותב. והחלק השני, אבל מלבד הידיעה, הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה. כי מה שאדם יודע בשכלו זה לא אוטומטי מופיע בחיים שלו בפועל. שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה הראשונה דרכי ההנהגה הטובה, מכל מקום הוא רחוק ממנו עדיין. מפני שהרגלים שלו. מפני שלא הרגיל היטב את רצונו והכוחות הממוסקים בגופו, שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. יש פסקה בעולת ראייה, שם הרב אומר, ממש הגדרה קצרה למושג דעת. אמרנו הרבה פעמים, חוכמה, בינה, דעת. מה ההבדל בין חוכמה לבין דעת? נסתפק בזה כרגע. חוכמה זה הכרת דבר. מה זה דעת? אומר הרב, הגדרה קצרה. שיהיה דבוק בכל כוחותיו, בחוכמה. כלומר, שיהיה דבוק בכל כוחותיו, בכוחות שהם מחוץ לחוכמה, שהם לא חוכמה, בחוכמה. ליצור את הדבקות הזאת בין כל כוחות החיים לבין החוכמה, כשהחוכמה היא מתגלה בכוחות החיים, זה נקרא דעת. לכן במחילה מכבודנו, לכן אמרנו הרבה פעמים, הנציב כותב, למה זיווג בינו לבינה נקרא דעה, והאדם ידע את חווה אשתו, אישה בתולה ואיש לא ידעה. למה החיבור הזה נקרא דעה? אומר הנציב, וסוד חשוב, כי יש זה הבדל תהומי בין החיבור בין בני אדם, זכר ונקבה, הוא שונה לחלוטין מחיבור בין בעלי חיים. חיבור בין בעלי חיים זה חיבור של, נקרא לזה יצרים, איך לקרוא לזה רגשות, אינסטינקטים. אבל החיבור שבין בני אדם הוא חיבור שמתלבש בלבוש של יצרים ותחושות ורגשות. אבל זה חיבור של דעה. זה חיבור של השכלה, וכל כוחות החיים שלך נמשכים אחרי ההשכלה הזאת, ואין שום הפרש בין השכל לבין כוחות החיים, אתה יודע. זה רמה אחרת לגמרי של חיבור. אחרי זה נזכר בלשון ידיעה. ואדם ידע. אדם זה בחינת ידע. אם הוא לא ידע, אז יש בעיה. קשה. נו, לא נגיד דברים שהצניות יפה להם. אבל אנחנו יודעים איפה החברה העולמית, להבדיל, הישראלית, לא כול אחד ושלום, אבל תופעות, איפה היא נמצאת בנושא הזה? למה? כי אין שכל. אלא מה יש? כאילו, כאילו תחושה, כאילו אהבה. כאילו. דייג אוהב דגים. מכיר את הקושיה. אז את מי בדיוק אתה אוהב? את עצמך. את עצמך אתה אוהב. ומה זה בכלל אהבה? איזושהי התפעלות רגשית, התפעלות נפשית, כיף משותף. מה? מה זה אהבה? אהבה זה הכרה שכלית. אהבה זה התחושות הנפשיות העמוקות שהן תוצאה של הערך השכלי. אדם לא יכול לאהוב מה שהוא לא מעריך, הוא לא יכול. אם אני אראה נייר טואלט טובע בים, נגיד, אני אראה גליל נייר טואלט טובע בים, והים סוער, אני אקפוץ להציל את הגליל הזה? לא. למה? כי החיים שלי, נראה לי, אולי אני טועה, תתקנו אותי, יותר חשובים, עם כל הכבוד, מהגליל נייר טואלט הזה. לא הייתי קופץ להציל אותו. כי ספק פיקוח נפש של אדם, הוא יותר חשוב מוודאי פיקוח נפש של גליל נייר טואלט. מה, אתה לא אוהב אותי, יגיד הגליל? אני אוהב אותך, אבל אני אוהב אותך במדרגה. במה המדרגה תלויה? בהכרה שכלית. בערך שלך. חשוב מאוד גליל ג'ינר טואלט. כולנו יודעים מה קורה בצבא כשזה חסר. זה לא נעים. אבל לקפוץ להציל את זה בים כשאני נכנס למערבולת, זה לא. אז זה מדרגות מדרגות? מדרגות? מדרגס. מדרגות? אמרתי פה פעם, שאלתי פעם יהודית, תגיד, אם הכלב שלך טובע בים, והאדם שאתה לא מכיר טובע בים, תמיד יקפוץ להציל. אתה יודע מה, שאלה טובה. לפחות היה אדם כן. אמר אמת. אומרים בעברית כן, אני חושב. אדם כן. הסתלבט, אני אקפוץ להציל את כלבלבו, או אדם שלא מכיר. בעיה, בעיה חמורה. מה, הכלב זה לא חשוב? חשוב מאוד. רק יש מדרגות בהופעת השם. אני חייב לספר לכם סיפור בדיוק נעצור. לפני כמה שנים הייתי באיזשהו מקום, שיעור לבנות, ולא יודע מה בדיוק, לא זוכר מה הנושא. הגענו להלכה הפשוטה על פי משנה, שאם ראה את רבו ואת אביו טובים בים, קופץ להציל את רבו ולא את אביו. ראה אדם, רבו ואביו טובים בים, על פי ההלכה, קופץ להציל את רבו ולא את אביו. למה? כי אביו הביאו לך העולם הזה, ורבו מביאו לך העולם הבא. טוב, אני לא גומר להגיד את זה. אחת הבנות מתחילה לפרוץ בבכי. מה קרה? העלבתי אותך, אמרתי משהו, מה קרה? היא פתאום קלטה שזה אלמת. שזה לא איזו דרשה יפה. אם הרב שלה ואבא שלה טובים בים, היא תקפוץ להציל את הרב שלה. ואבא שלה התבע. התחילה לבכות. דרך אגב, הייתה בעלת תשובה. לפעמים אנחנו, מרוב שאנחנו דתיים במחאות, איבדנו את הישרות הזאת. התחילה לבכות. האמת, כשהיא התחילה לבכות, פתאום קלטתי מה אמרתי. קלטתי שבאמת צריך להציל את הרב. ולא את האבא. גלה לכם סוד, אל תגלו. התחלתי גם אני לבכות. באמצע שיעור. התחילה כל הכיתה לבכות. סיפור אמיתי. טוב, עשינו הפסקה בשיעור. סיפור אמיתי. הלכנו לרגע כמה דקות, שטפנו את הפנים, התעוררנו, חזרנו. המשכנו את השיעור. אמרתי להם, תדעו לכם. השיעור היום היה השיעור הכי טוב בחיים שלי. אתה יודע מה היה בשיעור הזה? שהבנו שמה שאנחנו אומרים, זה מה שאנחנו צריכים לחיות. פתאום היא קלטה, וכנראה שידרה את זה לנו, שזה לא איזו דרשה יפה. מישהו פה, פעם ראשונה, אני בטוח שחלק מהיושבים כאן יודעים את המשנה הזאת, מכירים אותה בעל פה. מישהו מאיתנו לקח את זה בחשבון ברצינות, את המשנה הזאת? שאם תהיה סיטואציה כזאת, הוא יהיה בהלוויה של אבא והעיקר שהרב ניצל? אלא אם כן רבו זה אביו. או אביו זה רבו. לא, אלא מה זה? זה רעיון יפה של עולם הבא ועולם הזה והיחס ביניהם. כן, אבל ברגע שזה יגיע למים בים שם, במערבולת, אתמול הייתי בשיעור, גם דיברתי על זה, מקום אחר. אחד עצר את השיעור, פנה לחברים שלו, תגידו דוגרי, מי יקפוץ להציל את הרב שלו? לא, אמרתי לו, כל הכבוד. אתה אומר מה שאתה חושב. אז היא התחילה לפקוט. זה בדיוק מה שכתוב כאן. זה לא מספיק איזושהי ידיעה שכלית. כי מידת הבורא מופיעה שאם אתה עם רבך ואביך טובים בים, רבך קודם. ככה הבורא מופיע. אז אם אדם יקפוץ להציל את אביו ולא את רבו, אז הוא לא מגלה את מידות הבורא. אז הוא מגלה את האגו שלו. זה כפירה. אתה מרכזי או הבורא מרכזי? מי מרכזי פה? מי במרכז? מי קובע? תגיד לי, מתי פעם אחרונה אתה בכית בשיעור כששמעת דבר מעין הדבר הזה? אף פעם. זה בדיוק מה שכתוב פה. אף פעם. למה? כי אנחנו לומדים רעיונות יפים, דרשות יפות, איזה שיעור היה, איזה פלפול, וואו. שזה מגיע למימוש, בפועל, בחיים. אז אנחנו לפעמים נכשלים. לכן זה כמעט, שלא יהיה מצב של הפרדה, של נתק, בין השכל לבין העבודה. להיכנס לבית המדרש זה לא רק לבוא לקנות חוכמה, זה לבוא לעבוד. והעבודה הזאת עוברת דרך קניין החוכמה, בלי קניין החוכמה אי אפשר. אבל זה לבוא לעבוד. לכן כשהרב אומר בהתחלה שהסם הוא מר, עבודה זה דבר שדורש מאמצים. הוא דורש השקעה, הוא דורש העמקה, הוא דורש רציפות, הוא דורש לוותר על דברים לפעמים. עבודה זה לא דבר קל. טוב, שאלה. לא, זה טיפתא דלתתא. טוב, זה הדרכה בדיוק. טוב, חזקו וימצאו. רבותיי, ביום...